הלכה אומרת בסימן תרפש ע"ז ספר לכות חנוכה, מותר השמן והפתילות שנשארו מימי חנוכה, עושה להם מדורה בפני עצמם ושורפם. ואם מתערב השמן שלהם בשמן אחר, יש מי שאומר שעשו להרבות עליו ולבטלו. זה הסעיף של מרן. קודם כל, צריך להבהיר, יש הפרש בין שמש לחנוכה ובין שמן שמדליקים לכבוד שבת. נרות שבת נעשו בשביל תאורה, שאדם נהנה מהם, משתמש בהם, מותרים בהנאה. עיקר תשמישן בשביל כבוד שבת. לכן, אם במקרה לכבו הנרות, נשאר שמן, רוצה להשתמש בשמן הזה בשביל דקה אחרת, מותר לך תחילה, כבר שזה מותר בהנאה, לא נאסר. אפילו שהוא מתחילה וקצר אותו למצוות שבת, אבל כבר שנכבה, מותר לשמש בו אפילו בחול, אפילו באמת החול, רוצה לשמש בו, מותר. לא כן לראות חלוקה שעקרם נעשו לראותם בלבד, ואסור להשתמש בהם, לכן מה שנשאר שארית השמן הזה, אין מדובר על בקבוק שמן, למשל, שלוקחים אותו, ואומר, אני קונה בקבוק שמן בשביל לראות חנוכה. והזיק מה שהזיק, ונשאר מעט בתוך הבקבוק, זה פשיטה שמותר להשתמש בו, באיזה שום איסור. כל האסור המדובר, במה שנסתם בתוך הבזכין של החנוכיה, ונחבר באמצע מאיזה סיבה שהיא, לכן אנחנו אומרים, כיוון שזה הוקצה במצוותו, אז לא צריך להשתמש בו לחנוכה. אז כיוון שהוא נכבה באמצע הזמן שהדלקת נרות חנוכה, מה שנשאר, המותר השמן והפתילות, עושה להם מדורה בפני עצמם בסופם, כדי שלא יהנה מהם. זה פירוש דברי מרן. המקור לזה בשעתו דרב החדאון, שגם התוספות במסכת שבת מדלת מזכירים את דברי השאלתות, והם מחלקים, כפי שאמרתי, בין נרות של שבת ובין נרות של חנוכה. נרות של חנוכה, כיוון שעשויים רק לזכר לנס, ואסור להשתמש לעולם, לכן, אם נחבא באמצע, אף הפי שכתוב קפתא אין זקוק לה, אם קפתא החנוכיה, באמצע הזמן שצריכים להדליק, נגיד למשל, זמן הדלקת נרות חנוכה, זה נמשך, צריכה להדלקה להימשך חצי שעה. ונחבו באמצע החצי שעה. הוא לא חייב ללכת לטפל בה להדליק אותה אף פעם, קפתא אין זקוק לה, ככה לך. בכל זאת, מכיוון שקפתא באמצע הזמן, וזה הוקטה במצוותו השמן הזה, לכן נעשה. ולא דומה לשמן של שבת, שזה נעשה בשביל תאורה שאוכל להעלות ממנו. לעומתם, הריטב"א חולק על זה. הוא מביא את דברי השאלות, והוא חולק עליו. הוא אומר, כיוון שקמה לה קפתא אין זקוק לה, ממילא השמן שנשאר הוא שמן של חגים, הרי כמו שירא מצווה נזרקים. הגמרא במגילה כ"ו מביאה שם חילוק בין תשמישי קדושה ובין תשמישי מצווה. תשמישי שירא מצווה נזרקים, שירא קדושה נגנזים. מה זה שירא קדושה? נגיד למשל תפילין, נפסלו, במשך הזמן ירדו כמה אותיות, נמחקו, נטשטשו, וכבר אי אפשר לתקן אותם, שם צריך להיות כסדרן. אז מה עושים בתפילין הזה? גונזים אותו, אסור לזרוק אותו ברחוב. למה זה תשמישי קדושה? מה נקרא קדושה? יש בו אותיות, שמות הקודש של הקדוש ברוך הוא. אז אי אפשר ככה לזרוק אותו ברחוב. אפילו אם גם השמות מחקו כולם לגמרי, אבל היה עליו תורת קדושה. לכן שזה שירי קדושה לגנזים. כל שכן ספר תורה, תפילין, ספר תורה, מזוזות, כל זה נקרא שמות תשמישי קדושה. אבל תשמישי מצווה נזרקים. אחרי שכבר גמר מהם, כבר לא רואים למצוותם, יכול לזרוק אותם. נגיד למשל שופר, תקע בו 20 שנה, 30 שנה. אחר כך נסדק, ניקב כבר באופן שאי אפשר כבר להשתמש בו, רוצה לזרוק אותו, יכול לזרוק אותו. רק לזרוק אותו באמצע הרחוב שכל אחד ואחד נפסע עליו, זה לא כבוד, כבר שנעשה בו סוף מצווה, ישים אותו בצד. אחר כך עושים למשל אלה פועלי ניקיון, לוקחים אותו, שרפים אותו, ישרפו אותו, מה אכפת לו? זה יודע מה? זה תשמישי מצווה. תשמישי מצווה אין בהם קדושה, זה לכן אמור נזרקים. הוא פצע לזרוק אותם. וכן כאן יוצא בזה. כל תשמישי מצווה, כגון למשל טלית. תגיד, בלה, דבר שכבר 20 שנה, 30, אחר כך בלה. הציציות עצמה, מי שאומרים שיגנוז אותם, יוצא טוב, תוספת מצווה. אבל הטילים, הטלית עצמו שכבר בלה, אתה יכול לזרוק אותו גם כן. ושוב, גם כן אותו העמי שהזכרתי, לא לזרוק אותו באמצע החוב. וכן אותו דבר, סוכה. בכל ימות, בכל ימות חג הסוכות, יש בקדושה גם כן. חג הסוכות תעשה לך שורת אביב להשם. חג הסוכות, כשם שחגיגה, קורבן חגיגה, יש עליו שם קדושה, ככה גם כן, אותו דבר. לכן אסור להנות ממנה, אסור לקחת כיסם, לעשות שם שנב, אסור, אפילו בחול המועד, אסור. למה יש עליהם קדושה? אפילו אחי, זה הקדושה באה בכוח המצווה, בלבד. נגמרו ימי אחד, אחרי שמינה עצרת, רוצה לקחת את הסיכך, הקרח הקדושה היא בסיכך. רוצה לקחת את הסיכך, נזרוק אותו, נזרוק אותו. ולחייב לגנוז אותו, אף שיש חסידים את שמעשה, שומרים את הסיכך ועושים בו, או עושים בו את המצות של ערב פסח, או שעושים בו בדיקת חמץ, עושים את החמץ, כל אלה יש מנהגים של חסידות, אבל מצד הדין, יכול לזרוק אותו אפילו ברחוב. רוב האנשים מה עושים? כל אחד אחד איך, יש לו מקום היום, כל כך אנשים משתיים מקומות, שילך יגנוז את כל הסיכך, עד הפסח, עד על הפסח, ויהיה הרבה יצר מהאחים, ולא הכי כל אחד אחד מסכן, יש לו לולים שתנגולים הבתים שלנו. ואיך יעשה גם כי הכי שמע את הסיכך, מה תעזור לו אשתו אחר כך? אני מקווה שאני מותר לזרוק אותו, אני מסתם מבין, זה מותר, אני לא צריך לגנוז אותו. ולכן כל כך יוצא בזה, הלולר, ארבעת המינים, גמר, גמר מהם, מותר לזרוק אותו. אלא מה, כמו שאמרת, בכל אלה הדברים, כמו שסוף סוף נעשה בהם מצווה, לא יפה לזלזל בהם ככה בריש גלי, אלא איך הם אותם, יצאים אותם בצדדים של הרשות הרבים, יבואו פועלי נטייל, יקחו אותם. והריץ בהם משווה דין השמן הזה והפתילות שנשארו לאחר שנעשה המצווה, כי הדלקה עושה מצווה, כמה מצווה היא הדלקה. אחר כך קרקע, אין זקוק לה, כך נקרא פסק הגמרא, כך פסק הערוך. לפיכך מה שנשאר, אם הוא רוצה אחר כך לשפוך אותו, רוצה להשתמש בו, להנות ממנו, הכל כתוב בעיניו. זה כמו שיראה מצווה, שאינו קשיח בהם גניזה כמו דבר של קדושה. אבל כשאנחנו אומרים בנוסח הנרות הללו, הנרות הללו קודש הם, והרשות להשתמש בהם, והרשותם בלבד. זה ממש קודש, כי אין קודש. הרי הגמרא בפירוש כותב, הגמרא שאין בו קדושה. שמה כתוב, אמר רב עשה, הוא אומר בשם רב, רב עשה היה תלמידו של רב. אחרי שנפטר רב, נעשה תלמידו של שמואל. אז הוא הלך קודם אצל רב, ולמד מפיו, שאסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. כמו שאמרנו, אסור להשתמש לאורה. אז הוא רוצה להרצות מעות, רוצה לראות אותם אם הם שלמים, חסרים, או רוצה לספור אותם. כל זה אסור לעשות לאור נר חנוכה. כשאמרת כמי זה שמואל, כשאמרתי אמרתי את ההלכה הזאת אצל שמואל, אמר לי וכן נר חנוכה קדושה יש בו? זה מה יש בזה? נר חנוכה נשאר דולק, הוא לא נוגע בו, לא לוקח ממנו, לא מכחיש את אורו, שום דבר. אלא מה רואה את המסוואות? מה יש מראה את המסוואות? אלא אמר רב יוסף, אבו אוכל זה כל יהודם, כדי שיהיו מצוות מזויות עליו. נכון, זו מצווה, זו לא קדושה. אבל כדי שלא תהיה המצווה הזאת כל כך מזולזלת בעיניו, שידך לספור כסף על ידו ולפתה בזה, לכן אמרו שצריך להימנע. ואבו אוכל זה כל יהודם, מה זה דם? התורה אמרה, כי יצאו צד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וחסכו בעפר. במה ששפך יחסה, כדי שיהיו מצוות מזויות עליו. זאת אומרת, לקח חיה או עוף, חיה כמו צבי, כמו אייל, ושחט אותם, או עוף, שחט אותו, צריך לעשות כספי דם. אז ושפך את דמו וכיסה הוא בעפר, ומה ששפך, ומה אדם שחט? בידיים שלו. כך באותו היד ילך ייקח גם כן עפר ויחסה. לא יעשה ככה ברגליים שלו, יפתח מעט עפר אגד במקום של הדם, יעשה ככה יגרוב ברגליים שלו. אתה שחטת ברגליים שלך או שחטת בידיים שלך? במה ששפך יחסה. למה זה? כדי שלא יהיו מצוות בזיות בעיניו. זה כמו שגדול, מזה את המצווה, אתה עושה מצווה כסוי אדם, כזה לא מצווה. לכן, במה ששפך יחסה. משם לומדים לכל המצוות, שבשעת מצוותם יזהר בהם, יזהר בכבודם, אל יזלזל בהם. זה הכל, אבל לא פלא שיש פה קדושה. כי הרי המסקנה של הגמרא באמת, שלא שיש בהם קדושה. משם לומדים לכל קודשים, זה סגנון לעלמה, כאילו יש פה קדושה. שאני לא עדיף מאשר סיכך של סוכה, ודאי שיש בו חל עליו שם שמיים, חלב קדושה. אפילו איך לאחרי גמל מצוותו, נגמר. אז ככה גם כפה, כסה אין זקוק לה. זו טענתו של הריטב"א שהוא חולק על סברת השיעתו לרב חי גאון. אבל اما حي قاون يا احد من الدونين مكلمونين شو دبرهم دبره لكم حيين كشي لحلوك على سفراته ולכן מרן פסק לדעת אשר תודה רבה חי גאון, לאסור להשתמש במה שנשאר, אם זה יהיה בתוך חצי שעה, קבע נר חנוכה, אז אסור להשתמש לאורו במה שנשאר ממנו. אפילו אם זה יהיה שעבה נגיד, ודיק דרק מעט, ואחר כך נסבר. כל שנשאר בתוך החצי שעה, כל שנשאר מתוך החצי שעה, זה אסור ללנות ממנו. אבל עם זה, למשל, נר גבוה מאוד, יכול להדליק שעתיים, שלוש. ואחרי שדלק חצי שעה, שעה, אחר כך נכבה. אז זה הנשאב, אפילו לכתחילה, אם היה רוצה, היה יכול לכבות אותו ולהשתמש לאורו. כי עקר הזמן של נר חנוכה, לחצי שעה, לא יותר. בשעה שתשקע החומה, אז תתכנן רגל מן השוק. וכמה? חצי שעה, אתה כותב בריב, אתה כותב הרמב״ם. אז אפילו לכתחילה, אם רצה לכבות אותו, היה אפשר לכבות אותו. אז למה עכשיו, אחרי שנכבה לבדו, יהיה אסור להשתמש לאורו? בוודאי שלא. כי מרן מה שמדבר, מדבר אך ורק באופן שקרת באמצע הזמן של הדלקת נרות חנוכה. אז לכן, כיוון, נכון שקרת לא זקוק לה, לא זקוק, אבל נשאר עליו, כאילו שעקבו מוקצה למצוותו, השעור של חצי שעה, זה כבר מוקצה למצוותו. לכן, גם לאחר זמן חנוכה, אסור להשתמש לאורם, אלא עושה להם בדולה בסוף. אבל ההמשך של מרן, צריכים לעמוד עליו, אז אנחנו נגידים כל שנה, מסבירים בזה עניין שמקיף בעניינים של יורד העם. וגם החייר הוא נעשה כן, מה שמסביר מרן בסוף דבריו. אם נתערב אותו השמן בשמן אחר, שמן כשר, שמן שלא הופצה במצוותו. נתערב השמן הזה באותו השמן. לדעתו של מרן צריך 60 פעם נגיד השמן. ומכיוון שהשמן הזה הוא קצר במצוותו, ואסור, אסור להשתמש ממנו לאורו, ונוסר בהנאה כאילו. כן, שנתערה בשמן אחר, צריך פי 60 בשמן הקשר נגד השמן הזה. ממשיך עוד מרן, שאפילו להוסיף עליו ולבטלו אסור. נגיד למשל, יש פי 30, פי 20, פי 40, אבל אין פי 60. הוא רוצה להוסיף מעט כדי שיהיה פי 60, ויוכל לקחת בשמן הזה להשתמש בו לדברים אחרים, לצרכיו אחרים. אומר מרן, יש מי שאומר שאסור. מי זה יש מי שאומר שאסור? זה רבנו מאיר מרוטנבורג, רבו של הראש, כך כותב בבית יוסף. בסברתו של מרן מרוטנבורג, מעוגנת בדברי הגמרא. בגמרא מסכת ביתה, דף ד' עמוד ב'. שם כתוב כך: עצים שנשרו מן הדקה ביום טוב, מרבה עליהם עצים אחרים מוכנים ומבטלם. פירוש הדבר, רוצים להפות למשל פת ביום טוב, מותר להפות פת ביום טוב, זה צריך אוכל נפש. או רוצה לבשל תבשיל, קודם עושים את זה בתוך תנורים, ועושים את זה בשביל עצים להעסקה, לא עליהם דלק אחר, היו משתמשים בעצים להעסקה. עושה את התנור הזה היה תחת העץ ממש, כל אחד ואחד יודע את עצמו, מחר הוא צריך להפות או צריך לבשל, בכלל לא עצים מוכנים בעוד יום. לא עצים שנשרו ביום טוב. כמו פירות הנושרים אסור להשתמש בהם, הם מוקצים. פירות שנפלו ביום טוב, אסור להשתמש בהם ביום טוב. למה הם מוקצים? כיוון שלא צריך אותם בעוד יום. ולומר, כל עצים, הם בחסק שהם עדיין יהיו מחוברים בקרקע, יש עליהם תולעת מוקצה. אז אם נפלו לבדם, אסור לקחת אותם להשתמש בהם כדי שיוכל להסיק בהם את התנור, לא יכול לעשות דבר כזה. הועיל והם מוקצה. אבל מעשה שהיה הוא לא נוגע בהם, אלא התנור בדיוק היה תחת העץ. בעצים הזה נשרו ממנו הרבה עצים, היה מישהו שנענע על זה או משהו בלי כוונה, ונשרו העצים בתוך התנור. עכשיו הוא רוצה להסיק את התנור בשביל להפות. לא אכפת לו בשביל העצים האלה, אבל יש שם עצים, וזה מפריע לו, זה מוקצה. לנגוע בהם להוציא, לא צריך לנגוע. אומר לך, אפילו יכול להרבות עליהם עצים מוכנים בבעוד יום ולהסיק אותם. נגיד למשל כמה יש שם עצים, נגיד בערך הוא לוקח לעוד יפה כמה שיש שם עצים, לוקח יותר מזה מהעצים המוכנים שיש לו מאתמול, שהרוב יהיו מהעצים המוכנים של אתמול. וזה לא שייך 60, זה לא עניין של אכילה, הוא אוכל את העצים, וזה לא שייך 60. אז כשיש רוב, הרי רבים לעשות, כמו כל יבש ויבש, חד בצרי בתים. אפילו בדבר של אכילה, אם זה יבש ויבש, חד בצרי בתים, זה עצים, זה דבר יבש הם, זה לא דבר שבישול. וכן לכן, כששם עליהם עצים אחרים, רוב העצים האחרים הם מוכנים מאתמול, אז בבצל אותם מותר לאפוס בהם, מותר לבשל בהם. שואלת הגמרא, כמה לן שאסור לבטל אסור לך תחילה, אתה מבטל את החצים האלה שעליהם תורת מוקצה, והם אסורים, אסור להשתמש בהם. וכן, איך אתה מרווה עליהם כדי לבטל אותם? הרי כמה לן שאסור לדעת להרבות על האסור כדי שאוכל לבטל אותו. נגיד למשל, מישהו שנפל לו איזה דבר של אסור, נגיד חתכת בשר נפלה בתוך ציר של חלב, רותח. ואתה לוקח את הבשר וזורק אותו. צריך 60 פעם נגיד חתכת הבשר. והנה אתה מוסיף על זה חלב, כדי שיהיה 60 פעם, ואז יהיה מותר, יובד הטעם של הבשר, ואז יהיה מותר החלב. זה אסור לעשות דבר כזה. כיוון שאין, קרה, לא היה 60 פעם נגיד חתכת הבשר, אז כל החלב הזה כבר אסור. אפילו אתה אחר כך מרבה עוד חלב, וביחד ל-60, אסור להוסיף להרבות ולבטל אסור לך תחילה, אתה מבטל אסור לך תחילה. בדיעבד שהיה שם 60 פעם, טוב, מתירים לך. אבל אתה הולך ומוסיף כדי שיהיה לך 60 לבטל את הבשר, זה אסור לעשות. אז איך פה אתה עושה שאתה הולך ומוסיף עצים כדי שיהיו הרוב עצים מוכנים ואז יהיה מותר לבשל בהם. הרי כמראה אין לבטל אסור לך תחילה, בשביל הגמרא הנמלא בדאורייתא. אבל מלבנן מבטלן בדאורייתא, שם הבשר וחלב זה אסור של תורה. אבל מוקצה זה רק מלבנן, זה לא מדאורייתא. לכן מותר להרבות ולבטל. שם עכשיו הגמרא. ולראשי דאמר, דבר שיש לו מתירין אפילו בידף לבטין, וכן איך לבטין, זאת אומרת, איך אתה אומר שיכול להרבות ולבטל? הרי ראשי אמר לנו, חדש לנו, בדבר שהוא דבר שיש לו מתירין, שהיום אסור ומחר יהיה מותר, בזה לא שייך זה בטול, אפילו בידף לבטין. לכן דקה שנודה ביום טוב, אפילו שאסורה רק מזרבנן, אפילו בסריקה גם כן, אפילו בספק בעלמה, אפילו אחרי אנחנו אומרים, התערבה בערב, כולם אסורות. למה? מתי אנחנו אומרים, בטל ב-60 או ב-100 או ב-200, כל זה שייך דווקא בדבר שאין לו תפטר עולמית. כמו למשל, דבר שאסור כמו בשר וחלב. או תרומה לזר. תרומה לזרים אסורה לעול מעל. אנחנו בטלה ב-1 ו-100. אם יש לנו 100, למשל, 100 ארגזים, ונפל ארגז אחד של תרומה, בתוך 100 ארגזים של חולין, אז אנחנו מסיכות ב-1 ו-100, אם יש 100 מוצר, ואם יש 99, הכל אסור. הכל נעשה עליהם של תרומה, וסיכות למכור אותם כולם בכהנים. וכן, למה? מפני שהבטול של 1 ו-100, זה דווקא מדמד מהפסוק, מכל חלבו את מקדשו ובנו, שם התורה מדברת בדין תרומת מעשר. בתרומת מעשר, מה זה תרומת מעשר? אתה לוקח 1 מ-99 ועושה את זה לכהן, כי לוקחים קודם מעשר ללוי, והלוי הזה לוקח מעשר מן המעשר ונותן את זה לכהן. עכשיו, התרומת מעשר היא 1 ב-100. אם זה הפסוק אומר, את חלבו, מכל חלבו את מקדשו ממנו, אם נופל אותו, חוזר ומקדש אותו. נגיד, הוצאתי את התרומת מעשר, ואחר כך, אחרי שאמרתי זאת תרומת מעשר, הקדשתי אותה כבר, אני אעשה שם תרומה עליה, ונפלה אחר כך בתוך ה-99, כולם אסורים. בכל חלבו את מקדשו ממנו, אם חזרה לתוכו, מקדש את הכל. ואת כולם צריך למכור אותם לכהנים. זו הדין בדין תרומה. זה בעולה ב-1 ו-100. עולה ב-1 ו-200. מה זה עולה? כמה ארגזים, שאדם יש לו 200 ארגזים שכולם פירות של העולה. או ענבים, או פירות אחרים, לא חשוב איזה מין פירות. ואחד יש לו, הוא יש לו רק ארגז אחד של עובלה, ו-200 ארגזים כולם כשרים, כולם לא עובלה. אז אם יש פי 200, הכל כשר, התערבה ככה בלי כוונה. אז התערבה בהם, אם יש פי 200 מותר, פחות מ-200 הכל אסור. למה זה 200? למה עובלה 200? למה 100? למה תרומה 100? תרומה אסורה באכילה, מותרת בהנאה. אבל כשאין כן עובלה, אסורה גם באכילה וגם בהנאה, הוא עיד והוכפל איסורו, הוכפל תערובתו גם כן, איסור תערובתו. לכן, הן עובלה, הן קרעי הכרם. קרעי הכרם, מה זה קרעי הכרם? אדם שיש לו גפנים, שיש לו כרם. כרם לא נקרא בפחות מ-5 אילנות של גפנים. אם זה פחות, עדיין לא נקרא שמו קרעי הכרם. الكرم دول نقرا الى كريش له خمسه جفنين وبقفان شيون يطوعين شنايم لقيت شنايم واحد استزناف كلمه شوشا شريك شوشا مسويين شوشا وشنايم كنقت شنايم مهم واحد هو بولت هذول كشمو كرم אם לא היו עושים שכל החמישה קונה בשורה אחת, אין עליהם תורת קרן. יש גזרה, יש דינים, הלכות, מתי מקשר מו קרן. וכשזה יש עליו תורת קרן, כמו שאמרתי, שניים נגד שניים ואחד יוסי זנב, ותחת הגפנים האלה, הלך וזרע תבואה, או זרע ירקות, או קוטניות, וגדלו קצת, צמחו קצת, שיש בהם שעור אחד ומתיים, כל קולעי הקרם, גם הגפנים וגם התבואה או הקוטנית, הכל אסורים בהנאה. כמו שכתוב, לא תזרע קרמך כלאיים. חץ תקדש, המליאה הזרע אשר תזרע הוא תבואת הקרם. תבואת הקרם זה הגפנים, הם תבואת הקרם. המליאה הזרע, אלו שהוא זרע אותם למטה, תחת הגפנים. זרע תבואה, זרע קוטני, זרע ירקות. כל אלה תקדש, תוקד אש, זה שרפה. צריך לשרוף את כלי הקרם האלה. אסורים בהנאה, אסור למכור אותם אפילו לגוי, כשקש יהודי אסור לאכול אותם. לכן אם אתה יודע, היהודי שעושה דבר כזה תחת הגבר, יכול להיות שהוא עושה מחמת חוסר ידיעה, מצווה להוכיח אותו, תהיה לך שזה אסור. תחת שאר עצים מותר, רק גפנים, גפנים של ענבים, אבל שאר אילנות אחרות, תראה לא עשה, תראה עשה רק מצוות הקרם. אלוקים מביא דרכה והוא ידע את מקומה, אנחנו לא צריכים לחפש טעמים למה קרם ולמה לא ולמה כן, זה לא קשור. לכן אם יש שם, כמו שאמרתי, קרם, בתחת הקרמים יש שם זרוע דבר של ירקות או תבואה או קוטניות, הם אסורים מדין קרי הקרם. בזמנו, בזמן, לפני 300-400 שנה, שכל החקלאות יצאה בידיהם של הגויים, נשארו בזה הגאון מהרש דם, הרדבז, רבי אברהם אזולאי, סבו של סבו של הרב חידה, כולם ישאלו על שאלה הזאת. היו אנשים קונים מהשוק, מביאים להם גויים, כל החקלאות ביד גויים. מביאים גויים, כל מיני פירות, כל מיני ירקות, מביאים ענבים, מביאים להם תבואה, קוטנית, קונים מהגויים. שאלו, איך אנחנו צריכים לקנות? שמה, הגוי הזה, הרשע הזה, הלך, עשה תחת הגפנים שלו, עשה את התבואה הזאת, או הקוטנית הזאת. והירקות האלה, איך אנחנו מוצא לכם לקנות ירקות מהם? או מוכרים ענבים, אולי ענבים האלה נעשו תחתיהם, התבואות האלה נעצרו, נעצרו בהנאה גם כן. איך הם מוצא לנו לקנות? התשובה שלהם כולם, ישיבו תשובה אחת, אחידה, כל זה פריש מרובה פריש. רוב האנשים, רוב החקלאים, לא עושים דבר כזה. מעטים יש קמצנים, טמאים, אז עושים תחת הגפנים. מה יש לך לסדר לחוות ידיים? אתה תעשה תחת הגפנים. תזרוע מקום אחר, תזרוע כמה חיים, תזרוע תחת הגפנים. אז רוב הטבעות שיש ברחוב, רוב הירקות שיש ברחוב, רוב הענבים שיש, הם לא נעשו על ידי תורה של קריאה הקרן. ותמיד, כשאנו כלל, תמיד הולכים אחרי הרוב. כל זה פריש, ברומה פריש. ולכן נתירו בפשיטות שיקנו אדם מהשוק כמה שהוא רוצה ולא יעשה חקירות ודרושות מאיפה הבאת את זה? מחברון, מג'הנם, מאיפה הבאת את זה? יעשה לחקירות ודרושות ויראה אם זה היה תחת הקרם או לא היה תחת הקרם לא צריך לעשות חקירות הולכים תמיד אחרי הרוב כל זה פריש מרובה פריש זאת התשובה שלהם משם למדנו גם כן תשובה גם לגבי הדור שלנו לצערנו הרב יש יהודים שהשכל שלהם שכל של גויים לא אכפת להם מהתורה, לא מתחשבים בתורה, בפרט על כסף, מביקים את עצם על כסף, וכן לכן, והם עושים מוכרים את הפירות של עורלה. פירות של עורלה, שתורה אמרה שלוש שנים ערבים לא יאכל, לא יאכל אסור אפילו בהנאה. וכן אנשים שהם, יש המים, מה הם עושים? כשצומח בשנה הראשונה, השנה השנייה, צומחים פירות של אילנות, זה שייך רק באילנות. אז צומחים בפירות של האילנות, תקף עם הפריחה, הם מורידים את כל הפריחה כדי שלא יקשלו אחר כך ויהיו אחר כך ענבים ויהיה להם בעיות אסור לשווק אותם ואסורים בהנאה כמה ירוויחו מהם כדי שלא יבוא לזה אסור או שיבואו ילדים יקטפו אותם והם אסור של עבלה ואסור לכן מה היה עושים? תקף כשמתחילה הפריחה של כל מיני פירות מיד מורידים את כל הפריחה, מורידים את זה מהאילן מאבדים אותם, משמידים אותם אז נגמר, אין פחד אחרי שלוש שנים, מה שסומח בשנה הרביעית זה מוטל, תורה עתירה וכן, זה מה שעושים אנשים מראי שמיים אבל אלה שהם מתים על כסף, מתים על בצע כסף והם מביאים זבל מחוץ לארץ, זבל כימי אז בשנה השנייה כבר יש פירות בשנה השנייה כבר מצוי גם בפירות וקשה להם לעמוד בניסיון ולהפסיד את כל הפירות שלו, זה שווה כסף, שווה המון כסף. הוא משווק את זה בשוק, מעביר את זה המרגזים, מי יודע שזה עולה, זה לא עולה, אף אחד לא יודע שום דבר. הרבה פעמים יש עד 10% אולי מהפירות שיש בשוק, 10% זה עולה. אבל 90% זה לא עולה. יש פעמים זה נעשה יותר, פעמים עד 20%, אבל אף פעם לא מגיע ל-40%. כן, 60% לעולם זה קשר, לעולם זה פירות קשר. אבל בצערנו, יש כאלה שהם, כמו שאמרנו, נביאים אותם, משווקים אותם, אנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים לקרוץ את זה פירות מהשוק. מאיפה אנחנו נדע, זה עבלה או לא עבלה? אפילו תשאל את המוכר את הפירות, הוא בעצמו לא יודע, מאיפה יודע? פעם היו עושים, ההשגחה על כל ארגז וארגז, כוסים עליו מאיפה הוא בא, מאיזה משק הביאו אותו. והמשק ההוא, אם הוא מוכשר, ידוע שהוא קשר, אז קשר. אבל אחר כך למדו לזייף, מה עושים? קונים את הארגזים האלה, אלה הרשעים שבעלי העבלה, וכן, מה עושים? קונים את הארגזים האלה, ומלאים אותם מהפירות שלהם. מה כתוב במשק פירונים? ואיפה יודעים מסכנים האנשים, שזה הרי מה זה הלך זייף? וכן, אלא, הברור בדבר הזה נעשה קשה מאוד. וסופכים אנחנו שוב על על הפסק שאמרו הקדמונים, כל זה פריש מרובה פריש. מה החומרה שיש כאן יותר מההוא? שם היו כולם גויים. בגוי, כיוון שפירש, אנחנו לא ראינו בשעה שפירש, יכול לדעות אומרים כל זה פריש מרובה פריש. כאן הבעיה היא יהודי. יהודי לקח את זה מתוך הקרם שלו, ששם יש עולה, מתוך הפלס שלו, ששם יש עולה. אז זה יותר חמור. בפני ששאולי שזה נקרא שמו קבוע, לא נקרא שמו פירש, כיוון שיהודי הוציא את זה. אבל החזון איש אומר, מכיוון שאיש הזה הוא רשע, והוא חשוד לאותו אסור, לכן בעניין זה זה לא כמו גוי. לכן לא מתחשבים בזה שהוא פירש. לא אומרים, לא אומרים שזה קבוע, אלא אומרים שזה פירש. כל זה פריש מרובה פריש. ועוד גם כן, בשלמה קלוגר, יש לו תשובה בזה מבחיים בסנז, וגם כן שם המסקנה מתוכה משמע להתיר, כך מוכח גם כן מדברי הרשמה בתורת הבית. לכן למעשה אנחנו סופרים על דעת הרוב, שרוב הפוסקים סוברים שזה לא נקרא שמו קבוע, לא נקרא שמו פירש, בכל זה פריש מרובה פריש, לכן אנחנו קונים פירות מהשוק. אבל אני יודע בבירור שהיהודי הזה חשוד שיש לו בקרמים שלו, בפזיסים שלו, והוא בעצמו משווק אותם, אז צריך להיזהר, כיוון שהוא חשוד על הדבר, לא דנו ולא מעדו, אפילו אמר לך לא, זה מקום שהוא בסדר, שהוא קשה, אי אפשר להאמין אותו. אבל כשאנחנו קונים ככה מהשוק, אין בידינו להכריע את הדברים האלה, אפשר לדעת את הדברים האלה. אפשר לחקור בזדור שכל אחד יהיה שופט, תחקור מאיפה הביאו את הפירות האלה. אם אדם רוצה לקנות קילו פירות, אז יש לי לשבור את הראש שלו בשביל לקנות קילו ענבים, אז אחרי כמו שהתקנו, סומכים על דעת הרוב, ואומרים בזה כל זה פריש מרובה פריש. אמרנו, כל דבר שאין היתר ואיסורו, כמו עורלה, כמו כלאי קרם, כמו כל האסורים כולם, בסנים, יש בהם בטול, או ב-60, או ב-100, או ב-200, כמו שהזכרתי. אבל, דבר שיש לו היתר ואיסורו, כגון, ביצה שנולדה בשבת או ביום טוב, ונתערבה בארגז שיש שם 1,000 ביצים כשרות. אפילו עכשיו כולם אסורות. למה? היום זה אסור, מחר יהיה מותר. זה מקשה הגמרא. העצים האלה שנשנו מן הדקל, ביום טוב, נשנו בתוך התנור, הם היום אסורים, מחר יהיו מותרים. אז זה דבר שיש להם מותרים. מה תרוויח שאתה מרוויח עצים מוכנים מאתמול ואתה רוצה לבטל? איך תבטלו? בשבילה הגמרא, שאני אחד עם מקרא קלי אסורה. מה זה מקרא קלי אסורה? אנחנו לא אוכלים את העצים האלה. העצים האלה מסיקים בהם את הפת. נאפה בהם יפה הפת. בשעה שנאפה בהם הפת, נעשו גחדים. הם כבר לא שווים שהם ממשות כדת. אז אני נהנה מהעצים ממש, מקרא קלי אסורה, האסור כבר ברח, עליו הלך לו. אני אוכל את הפת שאפיתי בו, או את התבשיש שאני בישלתי שם. אז זה לא שאני אומר, כל דבר שיש לו מטרין אפילו ב-1,000 לבטים. דווקא ממשו של האסור, כגון ביצה בביצים, שאיך לומר, טוב, בדבר שיש לו מטרין. אבל כאן אני לא נהנה מגוף האסור, אני נהנה כמו שאמרתי, מהפת או מהתבשית. לכן בזה לא שייך הכלל הזה של דבר שיש לו מטרין. עכשיו אמרנו שני תירוצים, האחד בשישנו נקרא שמו מבטל איסור לחתאכילה, השני שלו נקרא שמו דבר שיש לו מטרים. לתירוץ הראשון, מה אנחנו חלקנו? בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. איסור דאורייתא אסור לבטל איסור לחתאכילה, אפילו להרבות ולבטל אסור, כמו שאמרתי, נקלחת חסת בשר בתוך סיר גדול של חלב, ויש פי 30, פי 40 נגד חסת הבשר, אז כל החלב הזה אסור בהנאה, למה נמצא בתוך חסת בשר, יש בזה סוש תערוב, יש בשר וחלב. עד 60 הבשר פולה טעם, אבל יותר מ-60 כבר נאבד טעם, והוא רוצה שיהיה 60, אז רוצה להוסיף חלב כדי לבטל את הטעם של הבשר, אסור לעשות דבר כזה. אתה מרווה כדי לבטל אסור לך את החלב, זה אסור. אם היה 60, במקרה היה 60, בדיעבד היה 60, טוב, אומרים אתם ב-60, כבר טעם שלא נאבד, אז מותר לך לשאול את החלב הזה. אבל במקרה שלא היה 60, אתה רוצה להוסיף ולעשות בידיים, וכך שאומר, אסור לבטל אסור לך את החלב. כן, כמו ששם אתה אומר, אין מבטלים אסור לך את החלב, זה גם כן היה צריך להיות כאן, באה הגמרא ותרצה, לא, כאן זה מוקצה, זה רק מדרבנן. בעיסוק דרבנן מותר להוסיף ולבטל. זה המסקנה של הגמרא. עכשיו נראה, אנחנו פה. השמן הזה, שהדליק בו נר חנוכה, הוקצה למצוות נר חנוכה. נר חנוכה כולה היא מדרבנן גם כן. ונכבט באמצע חצי שעה, נכבט החנוכיה, ונשאר שמן. השמן הזה נשפך בתוך, אדם לא ידע מסכן, הרב הזה בתוך פח שיש לו שמן, שמן רגיל, והרב הזה שמע. באים שאלים אותו, יש 60 פעם? הוא אומר, לא, אין 60 פעם. יש פי 40, פי 50, אין פי 60. אז הוא רוצה להוסיף מעט שמן כשר במקום אחר, לקנה עוד שמן, ויוסיף שם כדי שיהיה 60 פעם. מה האסור כאן? כי זה אסור דאורייתא? זה אסור דרבנן. הרי כל דין חנוכה כולו הוא רק מדרבנן. כל דין הוקצה במספצו זה רק מדרבנן. זה לא מדאורייתא. למה אתה אומר שאסור להוסיף ולבטל עליו? זה הקושיא היא על מרן. מרן בעצמו, בסימן צדיק ט', לא פסק כך, כמו שאנחנו עתידים אחר כך להזכיר את זה. אבל, כפי שאמרתי, המקור של מרן זה רבי מאיר מרוטנבורג, רבו של הראש. והוא יודע את הסוגיה הזאת, הוא מקשה גם כן את הסוגיה הזאת. מקשה מהסוגיה הזאת, למה יהיה אסור שמן כזה של חנוכה שזה רק מדרבנן, למה יהיה אסור, אם מאיר מתערב בשמן כשר, שאסור להוסיף ולבטל, למה יהיה אסור? הוא משיב. הוא מוציא לה והוא מפרק לה. הגמרא כשתרצה מדאורייתא, אבל מדרבנן מבטל אינן, סמכה על התירוץ שהביאה אחר כך. אחד מקלה כזה אסורה שאינו נהנה מגופו של האסור. כמו שאמר, שזה עצים. אני לא אוכל את העצים, אני אוכל את הפת שנאפו בעצים, או את התבשיל שנתבשל בעצים. אז זה נקרא שמו מקלה כזה אסורה, העצים מקלה כזה אסורה. אז בזה שאנחנו אומרים שיש חלוק מדאורייתא או מדרבנן. אבל לו היה דבר של דרבנן ואני נהנה מגופו של האסור, זה אין אפשר שמדאורייתא בין דרבנן אסור להוסיף ולבטל. זה התירוץ של רבי מאיר מרוטנבורג. לפי כך לפי דעתו, גם אסור דרבנן אסור להוסיף עליו ולבטלו. זה דעתו של רבי מאיר מרוטנבורג. וזה אמרתי, זה המקור של דברי מרן כאן בהלכות חנוכה, שפסק שאסור להוסיף על השמן הזה עד שיהיה 60 פעם כדי לבטל את השמן של חנוכה. אבל הרמב״ם כתב, פרק שפה מהלכות מאכלות הסגולות, כדירה שהיה מבשל בתוכה בשר עוף ונשפך לתוכה החלב ואין 60 כדי לבטל את החלב, כל איסורים כולם בטלים ב-60. אבל פה לא היה 60 כדי לבטל את הבשר עוף, אתם יודעים בשר עוף בחלב זה רק מדרבנן, מאיפה למדנו שזה מדרבנן? התורה אמרה שתבשל גדי בחלב אמו, דבר שיש לו חלב אם, וכי העוף יש לו חלב אם, מה האמא של העוף? מה היא? תרנגולת. יש לה חלב? הפעם לא שמענו שיש חלב אם. אתם יודעים בשר עוף בחלב זה רק מדרבנן, מאיפה למדנו שזה מדרבנן? התורה אמרה שתבשל גדי בחלב אמו, דבר שיש לו חלב אם, וכי העוף יש לו חלב אם, מה האמא של העוף? מה היא? תרנגולת. יש לה חלב? הפעם לא שמענו שיש חלב אם. אז בעוף, האסור של בשר עוף בחלב הוא רק מדרבנן, לא מדאורייתא. חכמים עשו סייג וגדר לתורה, ואמרו שגם בשר עוף בחלב יהיה אסור. אבל מהתורה, התורה עשה רק בשר בהמה, גדי וחלב אמו. הוא אגיד לא רק גדי, גדי כל בהמה במשמע. אבל מה שאין כן בשר עוף בחלב זה מדרבנן. אז מה הרמב״ם ואומר לנו? מכיוון שהחלב שנשפך בתור סיר של בשר כדירה של עוף, שזה רק מדרבנן, אם אין 60 פעם, יש נגיד פי 40, יוסיף עוד פעם פסלים, יוסיף עוד מרק ועוב וירקות וכל מיני דברים, ביחד, יפקיח אותם ביחד, באופן שיש 60 פעם, ונאבד כבר טעמו של הבשר של העוף, כמובן את הבשר העוף תקף, סלקנו אותו. אבל צריך 60 פעם לגדול, זה הדין. כדי שפלה פעם בתוך האוכל. אז אנחנו מוכרחים לשדה קודם כל, וכן גם כן שמן, נשפר חלב בתוך הבשר, בסוף הבשר העוף. אין מה לסדק, שמה אפשר לסדק, חלב נשפט, נתערב בתוך המרק. אז מה עושים? צריך שיהיה 60 פעם, יש לנו פי 40, תוסיף עוד פי 20, תוסיף עוד כמה כלים מים, כמה ירקות, כמה תוכל עוף, כזה, וביחד אחר כך יהיה 60, יש לך 60 פעם נגד, אז 60 פעם נגד, אז הכל יהיה מותר, חוזר הכל להיות מותר. אתה יודע למשל, נשפח לך, משם בעומד יפה, אתה יודע שנשפח נגיד 10 גרם, כמה פעמים יש 60? 600 גרם. אתה רואה בפנים, בתוך הבשר, בתוך המרק עוף, עם המרק, עם הירקות, עם הבשר, ביחד יש לך 400 גרם. אז חסר לך 200 גרם. כזה שיש 60 פעם. תוסיף עוד 200 גרם, מעט מים, מעט ירקות, מעט זה, ותרתיח אותם ביחד, כדי שיובד הטעם, ואחר כך הכל חוצה להיות מותר. זה כותב הרמב״ם. למה זה? הלו אתה מוסיף, אסור להרבות, להרבות על האסור לבטל אותו. איך הרמב״ם מתיר אותו? כותב מרן, מפני סובב מרן, שכתוב בגמרא, אני מלא מדאורייתא, אבל בדרבנן מבטלנן, וזה מדאורייתא, זה דרבנן, בשר עוף בחלב זה מדרבנן, לכן מותר להוסיף ולבטל אותו. ובוודאי שרבי מאיר אוסטרובוג לא יסכים עם הרמב״ם בזה. למה? הרמב״ם מתיר לאכול את גופו של האסור, שמה נובד הטעם של הבשר, של החלב שיש בתוך הבשר, החלב נאבד הטעם שלו, אבל אתה נהנה מגופו, שרגש שם היה, נשפח שם החלב, אבל אחי, נתערבה ויפה, אתה עובד מותר. במאים מאות הבא, לא רוצה להתיר, רק בעצים שכבר נשרפו ונקלו ולא נשאר בהם זכר. ואני נהנה רק מהפת או מהבישול, אבל כאן אנחנו נהנים מגוף התבשיל עצמו. לדעת הרמב״ם מותר, לדעת מה, רבי מאיר אוסטרובוג אסור. למה הרמב״ם מתיר? הרמב״ם מתיר כפי פשט הגמרא. הגמרא עדיין לא הביאה את התירוץ הזה של מקרא כלי אסורה. הגמרא תקף קשיטה, הרי הם עושים מתנים אסור לך את האכילה, אני מלא בזורה, אתה בזור בנן מותר. משמע בזור בנן בכל אופן מותר. זה דעתו של הרמב״ם. ומרן, ביורד העצמה צדיקטית, פסק עם דעתו של הרמב״ם. התעלם מדעת במי אמר אוטובורג. אף אפי שהראש מסכים לזה במי אמר אוטובורג, שהוא היה רבו, הרשמה חודק עליו. הרשמה סובק גם כן כמו דעתו של הרמב״ם. הוא מראה פסק את דעת הרמב״ם והרשמה. זה יותר מלמדים, שמצד הדין, אפילו דבר שאתה נהנה מגופו של הדבר, גם כן אומרים בטל בדרבנן, מותר להוסיף ולבטל. עכשיו השמן הזה של חנוכיה, זה דרבנן אמרנו. ונתערב עם שמן אחר כשר. אתה רוצה להוסיף כדי שיהיה 60. למה יהיה אסור? חזרה הקושיה על דעת מרן, שכחה אולי שותר את עצמו. שהרי לפי דעת הרמב״ם, והרשב"א נראה שזה מותר. שפרשים את הגמרא כפשטה. שרק באיסור דאורייתא אסור להרבות ולהוסיף. אבל לפי ההלכה שאנחנו פסקים כדעת הרמב״ם, והרשב"א, גם כפה היה צריך להתיר. הרבי מאיר אוסטרובוג אומר, לא, זה חוזר על המסקנה של הגמרא, דווקא אחד במקרא כלי אסורה. אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו סוברים, כמו דעתו של מרן, שקיבלנו עליו אותם. באמת הדבר, שהרמה שם ביורי דעה, חולק על מרן, וסובר בין באיסור שנהנים מגופו של האסור, בין אחד במקרא כלי אסורה, הוא אומר, רק במקרא כלי אסורה יש חלוק בדרבנן דאורייתא. אבל כשנהנים מגופו של האסור, אפילו בדרבנן אסור. כך פסק הרמה שם. מכלי הרמה הניחה, אבל לדעת מרן, סליחה, הוא שותר את עצמו. כל התירוצים שנאמרו בדבר הזה, יש הרבה תירוצים שנאמרו. יש אומרים שאני אחר שאסור גם בהנאה. יש אומרים שאני כאן הוקסר עם מצוותו, זה יותר חמיר. כל מיני תירוצים, דברים כאלה שאי אפשר להעלות על לבו של מרן. מאחר שמרן כאן לא הביא שום חלוק, רק עתיק את דברי הרבה מהם מרוטנבורג. אז מאיך עתיתי שמרן יוסיף עוד תירוצים מדעתו, יחלק חלוקים מדעתו. כיוון שביורד שם סוגיה בדוחתה, שם מרן צובר שמותר באיסור דרבנן להוסיף ולבטל, אז הוא אומר, גם פה גם כן עושה דבר שזה מותר. אין דרכו שמרן לבדות חלוקים מלבו. וכיוון שמרן יודע שבמימה יותר בו, זה משך לשיטתו, ושבהראש פוסק כמו, ویلون احنا پسکین که زعترم بان ورش با که مش پسک و اسما ویوری در اسما صدیکتیت از گم پایی سی خب شکلاتی و غیمه چی کت و احرونیم دعتوش مران حکر که دعت مران بسما صدیکتیت شی سوگیه به دخته عدیفه پو هنو بدبر عمیه به طول اسوریم على خود حنوکه مران رو بالی تعمیک بالی خود به طول اسوریم شیگی ها برای خود تعروهود شما دینه به طول اصولین شما نتنی دعتو هزی دعت کنه پسکیم اخری همه شی اخری هم لخینا نخواه کمش کتی مران بیاره زعاد و کمش کتی بیاره حییم و تمید شنو کلال گم کن مکم شماران سرطیلت عصمو عمرین مشنا احرونا عکر ما دفر شوطیل احرون برخیم احرام افرو بیاره حییم عصمو پعمیم شماران اومیر کخ پعمیم اومیر مران کخ توخیم تمید احره لشون احرون تفوست لشون احرون גם כן פה, מרן חבר קודם אמור החיים, אחר כך חבר ורדעה. ורדעה זה גם כן נתן לדעתו יותר דברי את ההלכות האלה שבטול איסורים, ולכן סומכים אנחנו על מה שכתב ברדעה. לפי כך, אם מתערב השמן הזה של חנוכיה בשמן כשר, ואין שם השישים, מוסיפים עליהם כזה שיש שישים, ומותר להשתמש בכל השמן ואין בזה שום איסור. כיוון שאנחנו מדברים בעניין זה, נוכל להוסיף עוד כמה נקודות. יש בפוסקים, זה עקר הדבר, אם הדר מותר לבטל איסור לחתחלה, יש בזה מחלוקת התוספות והרעבד. התוספות אומרים שהאיסור הזה הוא מדרבנן. הרעבד אומר שהאיסור הזה מדאורייתא. במה הם נחלקים? באדם שלחתחלה לוקח דבר איסור ושופך אותו בתוך דבר שיש היתר ושם יש 60 פעם. הוא יודע שיש 60 פעם. נגיד למשל, אני מבשל עכשיו תפשיט של בשר. ואומרים, הצרפתים אומרים, שאם שמים בתוכו חתיכת חמאה, נעשה טעים. טיפה רוחם ונשמתם. וכן, וכן, אומרים שנעשה טעים. אז הוא נפשו יוצאת להיות צרפתי. מה יכול לעשות? אז הוא רוצה לקחת כמה יש בתוך הסיר, הוא מבשל בשר. כמה יש בתוך הסיר? 600 גרם. הוא אומר, אני אקח, דבר שהוא מבטל ב-60, אקח 8 גרם. חמאה, ועשה בפנים, וזה תקף יהיה נפתח, ועשה ככה גם כן, כל כך באוכלם בבטחת, ובטל ב-60, וגמרנו, מה יש בזה? מי שעושה דבר כזה, אז זה המחלוקת של התוספות והרעבד. הרעבד אומר, האיש הזה, העבריין הזה, עובר עצור דאורייתא, שהוא מבטל אסור לחתחלה. נכון שיש 60, אבל אתה מבטל את האסור הזה לחתחלה. התוספות אומרים, לא, האסור הוא רק מדרבנן. עבר עבירה, וזה אסור דרבנן. ומה עושים? קונצים אותו ואסור לו לאכול. בין לאמור, בין לאמור, בין התוספות, בין להרעבד, עבר ועשה דבר כזה, קונצים אותו ואסור לאכול את האוכל הזה. אבל מותר שימכור את זה לאחרים. ימכור את זה לגויים, ימכור את זה באדם שרוצה לקנות מהטפש הזה. מי יקנה ממנו תבשיל שהוא בשל אותו? אבל אם אחד רוצה לקנות ממנו, מותר. בתנאי שלא יהיה, שיהיה לו רווח מהדבר הזה. אם למשל הוא מוכר את זה לישראל, הוא ימכור את זה במחירתו. ימכור את זה לגוי, אז זה צריך להוריד את המחיר. כי גויים מתים על שווה פלוטה. יעמד אמר על המקח יוצאו את המשמע עד שייתן לו את הכסף. וכן, לכן צריך שלא יהיה לו רווח מהדבר הזה. כמה שאפשר, נוצל אותו. לא יהיה אלא כמו אדם שבשל בשבת. שכאן מלן, בשבילו אסור, בשביל אחרים מותר. אז גם כן פה, כנסו אותו, אבל לא כנסו את האחרים. לכן אחרים מותר להם לקנות את זה, את התבשיל הזה. מי שרוצה לקנות, מי שרוצה לאכול, טוב, ישלם לו מחיר, כמו שאמרתי, בתנאי שלא תהיה לו הנאה, רווח מהדבר הזה. וכל זה כשבישל בשביל עצמו, כשהוא יאכל. אז די לו שאתה קונס אותו, שהוא מוכר את זה לאחרים. אבל אם הוא בישל בשביל אחרים, בכוונה, הוא עשה את זה בשביל אחרים, כמו בתי מלון, שיש כאלה שעושים דבר כזה, על ידי הטבחים. רומזים להם, בא להם תיירים, בא להם כל מיני אנשים, אומרים, תעשו ככה. אם עשה ככה בשביל אחרים, אסור גם לאחרים. כלומר, את הכוונה שלו, אתה מוציא אותם מן הכוח אל הפועל. הרי הוא נהנה, עשה זה בשביל אחרים. והנה זה ממו, אתה מבטיק אותו מן הכוח אל הפועל. לכן אסור. מתי אמרתי שהוא מוטל לאחרים? כשהכוונה הוא עשה זה בשביל עצמו, אז מוטל לאחרים. כיוצא בזה בעניין שבת. כתב מרן בסימן שין י"ח בהלכות שבת, המבשל בשבת במזיד, הוא אסור לו התפילה, הוא עולמית. קונסים אותו ואסור לו עולמית. לאחרים מותר במוצאי שבת והלאה. בכל זה גם כן, מדובר שהוא עשה בשביל שהוא יאכל. די לו שאתה עושה עליו לאכול, מוכר את זה לאחרים. אבל אם הוא עושה בכוונה, יש לו מאפייה, והוא אופן בשביל יהודים שיאכלו במוצאי שבת. זה אסור, אתה מבצע את מזומתו, לכן זה אסור. אפשר לומר גם כן כאן, כל שעושה לצורך אחרים, זה אסור. מה שאמרנו זה יהיה חלק שכנסת עליהם מחירה, זה כשעשה בשביל עצמו, ואתה כונס עליו שהוא לא יאכל את זה, אז הוא לא מבצע את זממו. אז פעם אחרת לא יבוא לעשות. אבל כשעושה בכוונה בשביל אחרים, זה אסור. לא עוד אלא. אם הוא אמר לגוש נעשה את זה, הוא לא רוצה לעשות. אבל אמר לגוי, תשפוך שם מעט חמאה, כמו שאמרתי, תשים 8 גרם, שם יש 600 גרם, וזה בצל ב-60, תעשה את זה. והגוי עשה את זה, אסור לו לאכול. כיוון, הפירוש הוא זה אמירה לגוי בעלמה, הוא בעצמו לא עשה שום דבר. אז גם כפה, הוא נהנה מזה, כמו שאתה מבצע את זממו, לכן אסור לו לאכול את זה. עושים עליו, קונסים אותו, ועושים עליו לאכול את זה. פעם היו עושים דבר כזה, היה מלון אחד, היה יהודי אחד משגיח, יהודי בשמיים, היה משגיח בית מלון. הוא בא לספר לנו, לפני 15 שנה בערך, אז הוא בא לספר לנו, הוא תמיד רואה שהגוי, ככה כל רגע מסתכל עליו, כל רגע מסתכל עליו, הוא מבשל ככה תפשיל גדול שם בבית מלון, הוא מבשל עם 600 גרם, 500 גרם, שם ככה סיר מלא, סיר לקוח, אני רואה פנה פנה צפונה, כן? וכל רגע הוא מסתכל על המשגיח. עשה משגיח את עצמו שהוא לא רואה אותו. אתה לא יודע, מה אני עושה את זה? מה יש לו כל רגע מסתכל עליו? כמה ספעינו, מה הוא עושה כל רגע ואתה גם מסתכל עליו? אז הוא הסתיר את פניו ככה, עושה עוד מה הוא עושה. הוא רואה שהוא לא רואה אותו, אז הוא הוציא מהמקרר חבילה של חמאה. שם אותה על ידו, פוחד, בכל רגע שזה לא יראה אותו. הוא יודע שזה עשו בשבילנו. והנה, אחר כך, כשיצא רגע אחת, אמרו לו, קורא לך בחוץ. הוא יצא בחוץ, ראה, אין חבילה של החמאה. אבל לא הספיקה עוד להיות מותכת לגמרי. הייתה חצייה למעלה וחצייה למטה. כן, הוא בא, תקף, מסתכל בסיר. רק מה זה? אומרים, לא, לא כלום. מה זה, לא כלום, ראש שעל עליו. הנה, תראה, יש חמאה פה. מה זה החמאה? לא יודע הדבר. והלך וישין אותו. בקש קודם כל מהנהלת המלון שיפטרו את הטבח הרשע הזה, הוא גוי, טבח גוי, שיפטרו אותו, לא רצו לפטר אותו, צבע אותו לבית הדין שלנו, רבנות, ואמר לו, אם לא, מכניסים עליו בכל החתונות, כל המאכלים שלו כולם טרפות, אסור לאכול שם. תקף מיד, ובאיזה ברירה, היה מוכרח שצייע איתנו, פטר את הטבח הזה, הביא טבח אחר, מחליף פרה בחמור, הביא מישהו אחר. כן, את האוכל שפכו אותו, תבינו עליו לשפוך את כל האוכל, ועשה אוכל מכאן עליו, והזהרנו אותו, אז הרח אמורה פעם אחרת, לגזור עליו גזירה שאסור לקרוס ממנו כלום. אז יהודים חרדים, יהודים דתיים, ילכו אצלו. ככה, תראה, שתיהם ככה, במוח שלהם, מחשבה שלהם, שהם שמים חמאה בתוך זה, יש להם פעם אחרת. ככה, רשעים. כן, זה מאחד צרפתי קוראים אותו, מאחד צרפתי. טוב, אז זה שאמרתי, כשעושה דבר כזה, לחצה חילה, ואמרנו, אין בתי ובשלו חצה, אפילו נאמר שיש פי כמה נגד החבילת חמה, אף אצלי כן זה אסור, זה מבטל לשלו חצה חילה, ואסור אפילו בדיעבד, כמו שעושה זה לצלך אחרים, אסור גם לאחרים. וכן, זה כל מה שדמנו עכשיו, כשהוא עושה לצלך אחרים, או שעומד לגוי לעשות לאחרים. גם כן אסור דבר, גם כן אסור. אין הופש בין הוא בעצמו עושה, ובין גוי הוא עושה. כל זה המדובר, בגוי שעושה על ידי צבויו של ישראל. אבל גויים יש להם בתי חרושת שלהם, בפרט בחוץ לארץ. רוב הקליינטים שלהם הם גויים, הם עושים מדעת גויים. והם עושים איזה דברים שבטלו ב-60, שכבר התבטלו ב-60. האם מותר ליהודי לקנות את זה, או נחשב כמו לחצי חילה? מה זה נקרא שמו דיעבד שאנחנו אומרים, אם בטל לחצי חילה אסור, בדיעבד מותר. כאן האיש הזה, למשל, בחוץ לארץ, בתוך הקפה, באיזה מקומות, לא בכל מקום, באיזה מקומות, בתוך הקפה, מערבבים איזה אבקה כזאת, כדי שיהיה הקפה יותר טעים, יותר מבוסם, מערבבים אבקה כזאת, שנעשית מחומר של טרפה, ממש שומן של טרפה, מדבישים את השומן של טרפה, עד שנעשה כמו עץ, ומערבבים בתוכו כמה דברים כימיים, מתוחנים אותו עד שזק לעפר, مش طعمته بقول له طعم له ايش مطعم طبعا ما عم بيجيبوا طعم كافيه كل شيء بستعمل كافيه يوتر شيء طعيم يوتر بها حمل زي شيء سمين بتوخى كافيه ومن عطمي عود بحوث من أحوز أحد يمكن أن تتوقع شيء شيء يوتر هبعيا هي متار كنوتة الكافيه زي ما قويم ولو نشأتي من حوش العارس شيش نهم البعيوت عدد كرأي بأرجنتينا كرأي شمتوية دوال زي نشأل تيها راشد أرجنتينا ما لا عصرت اخشاب المتاب اخلاد يكون كافيه كشاني يودع شيش متعرضة كلا ابكاه الزوت شاركاه زوت نعسيت ما خليت رفا ما شمانش الحزير شمانش البساط تمي وإلا معاش بمشيخ الزمان سمين بتخور كل من التعرضات ومعسا كمو اباك اباك كمو كمحبي علما بتطعمه طير بتلقيش شم طعم ومعرفين بزعيم الكافيه بسمي كمو شعماتي احوزي حد بطير بشيشين بيوتر يمكن هائم متالي لكنوت الزي أنا ما لا كما شيء معصي بالزي عاد عتم كور لما لا عصي بالزي عاد عتم شيء شيء كما كما دام نقص الكافيه عصي بالزي كذا مشي كشبوك وإم يهودي كشو كله زي نحشر كيلو هو مبتل يسول لخد حلا كيلو هو عصي زي لخد حلا كما شيء كله زي لخد حلا منه أنا ما لا كفاني عسى ما شاء عسى عسوي هالجوي بمشيش بزي محلوكة آخرونين محلوكة بقدريها آخرونين האם מה שאני קונה מגוי נחשב כאילו אני עושה לך תחילה כמה שאני קונה ממנו לך תחילה אני אומר לא, מה אכפתי ברשותו של הגוי כבר היה הדבר כבר נעשה, כבר נתמצל אז לכן אין בזה אסור של בטלים ברשות לך תחילה הרדב"ז בתשובה הוא נשאל בזה בדעתו שאסור לקנות מגוי דבר שנתמצל שם האסור אפילו שיש שם ששים, הגוי הזה הוא עשה, והגוי לא מסווה. גוי בשבילו הכל מותר. אבל אף הפי כן, כיוון שעשה את זה. ובכלל הקונים, גם יהודים, כשאני קונה ממנו, כאילו אני עושה את זה לך תחלה. כל זמן שהיה ברשותו של הגוי, אומרו, גוי, שיוכל. אבל אני קונה ממנו, כאילו אני עושה את זה לך תחלה. לכן זה אסור לי לקנות דבר כזה שהוא בטל בששים ברשותו של הגוי. זה דעתו של הרדב"ז. אבל הוא עצמו הרדב"ז במקום אחר משמע שלא ככה כאילו יש סתירה בזה בדברי הרדב"ז בדברי הרמב״ם מוכח שזה מותר הרמב״ם שואל כך רבותינו גזרו שאסור לקנות גבינות של גויים למה אסור לקנות גבינות של גויים? הגמרא אומרת מפני שמעמידים אותה בבשר של הקיבה של נבילות וטרפות שלהם שמים חתיכת בשר מהקיבה הגמרא קורא לזה עור קיבה, אבל זה בשר. ג'נות מבשר, אם אחד לוקח עכשיו קיבה, קיבה קשרה שלנו, ובשל אותה, אז היא בשר. אם בשל יכול אחר כך חלה, אז זה חכות 6 שעות. זה בשר ממש, אין בו שום הפרש מכל בשר. לכן, הגויים האלה לוקחים את הבשר הזה, ושמים אותו בתוך חלב, ועל ידי כך נקפע החלב, כך סגולתו של החלב להיקפות, מפני שזה החמיצות של הקיבה, היא גורמת את הדברים האלה, ונקפע ונעשה גבינה. אז רבותינו אמרו, כיוון שזה העור קיבה, הוא מעמיד את הגבינה הזאת, לכן יש בזה אסור תערובת, אסור לי לקנות גבינות של גויים. בא הרמב״ם ושואל, ולמה יהיה אסור? מה בכך? הרי חתיכת הבשר הזה של הקיבה, יש כמה יותר מ-60 בחלב נגד חתיכת העור הבשר הזה. העור הבשר חתיכה קטנה סמין, נשים חתיכה גדולה, נשים חתיכה גדולה זה יסרף, הגבינה תהיה יותר מדי חמוצה, יהיה לא טעימה. אז רבה, הם שמים בזה במידה, יש להם מידה כמה צריכים לשים. הוא אומר, והרי יש יותר מ-60 פעם נגד העור הבשר. אז מה יש שנקנה מהם גבינות של גויים? מתרס, החשה עליהם משום שעבד דבר המעמיד. ודבר המעמיד אפילו באלף לא בטיל. מה זה מעמיד? העור הזה של הקיבה, הוא לא רק אני רוצה להתערוב ושישתן פעם. ושמים אותו כדי שיקפיא את הגבינה. אם לא, אין גבינה, אין, זה לא מוקפט, היא נשפכת כמו החלב. כל יסודו של הגבינה, יסודה של הגבינה הזאת, נעשית באסור. זה נקרא שמו דבר המעמיד, הוא מעמיד את הגבינה הזאת. ודבר המעמיד אפילו באלף לא בתים. זאת אומרת שיש לנו דין מיוחד, דבר המעמיד אפילו באלף לא בתים. בכלל מה מקשה הרמב״ם? מה מקשה? הלא אם אני קונה ממנו את הגבינה מהגוי, וכי מותר לי לבטל אסור לך תחלה, כי אם אני אומר שהקנייה מהגוי נחשבת כאילו אני מבטל אסור לך תחלה במה שאני קונה מושך ממנו את הגבינה אז כאילו אני מבטל לך תחלה אז מה הקשה הרמב״ם? הלא, כבר התבטלה בשישים, התבטלה ברשותו של הגוי. כשאני קונה, כאילו אני עושה את זה לכתחילה, ואין מתאים לעשות לכתחילה. אלא משמע מהרמב״ם, כבר מה שנעשה כבר ברשותו של הגוי, מה שנעשה עשוי. לא קשור מה שאני עושה לכתחילה, אלא אני קונה דבר שכבר נעשה. אם לא היה הטעם שזה דבר מעמיד, היה מותר לי לקחת מהגוי. לכן כל דבר ודבר אחר, שלא שייך בו מעמיד, זה למשל מה שאמרתי בקפה שעושים שם בארגנטינה, ושמים בתוכו את האבקה הזאת. האבקה הזאת היא לא מעמידה את הקפה, גם בלב אחי קפה קפה, יש בו טעם. אלא הם שמים אותו כדי לפסים אותו, שיוצא טעם, שיוצא ממשובה. אז זה לא קשמו מעמיד, זה לא קשמו הדבר המעמיד. לפי כך, אם אני רוצה לקנות את הקפה הזה מגוי, רשאי לקנות. כיוון שיודע שכבר נתבטל, יש יותר מ-60 נגד אותו תא האבקה, ולכן זה בטל, זה מותר. זה מוכח, כמו שאמרתי, מהרמב״ם, להתיר. אולם, יש אמנם, יש בהרמה, בהגהה ביורד העצמה קופחית, שם יש דברים שלך אולי נראים כמו לעתור של הרדבז, לא כמו שאנחנו אומרים. שם כותב, יש לנו דין ככה. ריחה לב מתי הנמלה בדיעבד אבל לך תחלה אסור. זה גמרא בפסחים חיין בב, שם יש מחלוקת, והמסקנה של הפוסקים ככה: ריחה לב מתי דבר ריח אין בו טעם, אבל ריח חרכה שלא עושים בדיעבד אבל לך תחלה אסור. איך למשל? נגיד הגוי הרשע הזה יש לו בתנור שלו בשר חזיר, בשר תמה, הוא אופה אותו שם, מבשל אותו, אופה אותו, וסוגר את התנור. ויש אנשים יהודים שמים שם פת, פת שלהם כדי שיופה בתוך התנור של הגוי. אפילו שיש לו תבנית לחוד והכל לחוד, אבל כשהוא סוגר את התנור, נשאר כל הריח של הבשר, נשאר מצומצם שם בתוך התנור. והפת שלי שאני אופה אותו באותו, במעמד אחד עם אותו הצלי, הצלי שבשר טמא, שואב ממנו ריח של צלי. כשאני לוקח צלי המוהר, לא מרגיש טעם של צלי, אבל הריח שלו ריח של בשר, ריח של בשר צלי. אז זה מותר לעשות דבר כזה או אסור? התשובה היא, לכתחילה אסור לי תשים את הפת שלי באותו התנור עם הצלי של הגוי הזה. בדיעבד, שלא ידע את הדין, הלך ונתן לו, לא ידע שיש שם בכלל בשר צלי, ואיפה, לא שם לבו. אחרי ששמתי אני ויש לי תנור, ולא נגע אפילו כלשהו עם הבשר הטמא, אלא היה זה לבד וזה לבד. בכל זאת, אפילו שאתה מרגיש קצת ריח, ריחה לא מתי. אומרים, ריח? לא כלום. משהו מהעיקה, יש משהו. אבל בתי, כמו שאתה אומר, בתי בשישים. מאיפה אני יודע שמשהו מהעיקה? שאני כותב הריף. הריף כותב שם באותה הסוגיה. פרט שאפאו עם הצלי, צלי קשר, צלי בשר שלנו, קשר, ופרט אפאו עם הצלי, אסור לאכול את הפרט הזה בחלב. למה? מה שהוא מהעיקה, נלכה שמו כמו לך תחלה, למה תאכל את זה עם חלב? כמה שיש בו ריח של בשר, אפילו שאתה לא מרגיש שום טעם של בשר. פרט אבל אפא אותה בתנור אחד עם צלי, והריח של הצלי נדבק מעט עם הפת. אז ריחה מלתה היא לגבי לך תחלה. לכן אסור לי לאכול את הפת הזה עם חלב. תאכל אותו עם דברים אחרים. תאכל אותו עם חלב, או תאכל אותו עם בשר, עם דברים אחרים, ולא עם חלב. למה? אומר הריף, משהו מהעיקר. יש משהו. וכמה שזה דבר שיש לו מצלין, אפילו באלף לא בטיר. מה זה דבר שיש לו מצלין? מקום שתאכל את זה עם חלב, תאכל את זה עם משהו אחר. אז על זה לא תכנס באיסור. הרי מה אומר לנו הריף? שיש בזה משהו. כלומר, 60 זה מעלה מ-60, כלומר שזה רק לאחד העלמה. אבל לכתחילה מהאסור כמה שמשהו מהעיקה. ומילה, אותו דבר גם כן, לגבי פת שלי, שאני שם אותו בתנור אחד עם הבשר הטמא שלהם, אז זה שואף ריח, לכן אסור לי לעשות דבר כזה. בדיעבד שלא ידעתי שיש שם בשר צלי שלהם, ואני מרגיש ריח של בשר, מותר לאכול את זה. לא אסור לאכול את הפת הזה, לכתחילה אסור, בדיעבד מותר. יש לכם ריחה לא מלתה. הריח זה לא כלום. חוץ מדברים שסכנה. יש סכנה, אפילו ריחה מלתה. כגון מה? כגון בשר ודגים שצלה אותם ביחד בתנור אחד קטן, והיה בצד אחד בשר בצד אחד דגים, לא נגעו זה בזה. אבל כיוון שהיה הריח שלהם היה מגולה, הבשר לא היה מכוסה והדגים היו מכוסים, אז מקבלים את האבד זה בזה, מקבלים זה מזה, אז למילה נאסרים יש חשש סכנה, כי דגים ובשר זה סכנה. אדם שאוכל דגים ובשר, מדברים אנחנו על כשרות, הכל כשר, גם בשר כשר, גם דגים כשרים, אבל כשזה נעשה נטלוב בתנור אחד, אז זה אסור. למה? בכוח הריח שלהם נותנים אחד בשני ועושים אותה. אסור לאכול את הבשר, אסור לאכול את הדגים. זה גמרא שם בפסחים ע"ו, שאסר אותה מור ברב אשה, לאכול אותה אפילו כל אחד לבדה, לאכול דגים לבד או לאכול בשר לבד, כיוון שנטלו ביחד בתנור אחד והתנור מצומצם, היה סגור ומסוגר, והם היו מגולים, לא היו מכוסים, אז אכן קיבלו ריח אחד מהשני, וזה מסוכן מי שאוכל את זה. מסוכן לצרעת בר מינן, מי שאוכל מזה יהיה מצורע. מצורע חשוב כמד, זה קשור מסכנה, זה אין לך סכנה גדולה מזה. אך גם כשאנחנו אוכלים דגים ואחר כך אוכלים בשר, צריך לשטוף את הפה בינתיים, קודם אוכלים דגים, אחר כך אוכלים בשר, שוטף את הפה בינתיים, וגם אוכל איזה חתיכת לחם בדבר, כדי שיהיה הפסק, ולא יאכל דגים ובשר ביחד. את ידיו גם כן צריך לרחוץ אותם. דרך כלל הדגים קשה לאכול אותם עם מזליקות בלבד, צריך לנגוע על זה ביד שלו כדי להוציא, יש שם קוצים, שם בפרט קשה שהם קוצים קטנים, דקים, אז מוכרח לנגוע בהם ביד, כמו שכתוב, דגי הים בידכם נתנו, אז הוא תופס את זה ביד שלו, אז לכן צריך לשטוף יפה את הרגל, את היד שלו, זאת אומרת ללחוץ אותה יפה לפני שיאכל את הבשר, כדי שלא ייגע בזה ובזה ביחד, ויהיה גם כעניין של סכנה. וטוב לאכול דגים תחדה ואחר כך בשר. אם אכל בשר, גם כן מותר לאכול דגים, רק כמו שאמרתי, ישטוף את הפה ויאכל מה שהוא, וגם את ידיו ירחוס אותם, ישטוף אותם. ובכן, כותב הרמ"א בסימן קוף חט, גוי שאפה לו פת, אפה פת שלו, קונים במקומות שאין מאפיות ישראל, קונים מאפיות של גויים, עשה פיתה שם, עשה דחם שלו, והוא אפה את זה יחד עם בשר טמא שלו. בצד אחד, לא נגע בבשר. אז זה עניין של ריחה, אבל יש בו עדיין ריח. מה הדין? מותר לי לקנות את הפת הזה מהגוי או לא? הרמ"א אוסר לקנות את הפת הזה מהגוי. למה אוסר? אומר זה קשה מולך את החילה. כבר שאני קונה את זה ממנו, באותה שעה, לא אומר כבר מה דאהבה הבא, לכן קשה מולך את החילה. זה אומר הרמ"א, זה מסייע למה שאמר הרדב"ז. אבל כפי שאמרתי, אנחנו פוסקים כבדעתו של הרמב"ם. ובעת הרמ"א יש סתירה בדבריו עצמו. בסימן קי"ד משמע כדברי הרמב"ם. וכך משמע גם כן בקכ"ב. אז לכן לדינה למעשה פוסקים שלא שייך אין בתין מסור לך תחילה, אלא כשנעשה ברשותו של ישראל. אבל כשנעשה הכל ברשותו של הגוי. ואחר כך אני בא וקונה ממנו, הקנייה לא עושה זה לך תחלה. כלומר, מה זה הווה הווה. לכן אם אדם קונה מגויים איזה דברים שהם נעשים ברשותם, ויודע בבירור שיש שם דברים של איסור, אבל הם בטלים כבר ב-60, שיש למעלה ב-60 כדי לבטל אותם, מותר לו לקנות מהם, ולא חושש, כיוון שיש תערובת של איסור, נאמר שילקה שמו כמו בטל איסור לך תחלה, אלא מותר שיקנה אותם, בלבד שלא יהיו דברים מהמעמדים, כמו שאמרנו, דבר המעמיד אפילו באלף לבטים. הרמ"א בזמנו שאל, יש לו בתשובותיו, היו קונים שמן מגויים בארץ, בארצות אירופה. כל התעשייה שם הייתה של גויים. מכן היו קונים שמן, והיו שמים את השמן בתוך חביות, מביאים אותם בתוך חביות של עץ. עכשיו עוד לא משתמשים כל כך הרבה בעצים אולי, אבל קודם רוב השימוש להם היה בחביות של עצים, והיו תחים בין נסר לנסר, היו תחים חלב כדי להשפוץ, להחליק אותו כדי שלא יהיה רווח ביניהם, בין הדבקים, היו שמים חלב ואחר כך הם בנים אותו שמן, והרי כבוש כמושל, כל שנשאר בתוכו 24 שעות, אפילו שזה קר, כל שנשאר 24 שעות כבוש הרי לא כמושל, ושם יש חלב. אז לכן שאלו את הרב, איך מותר לקנות שמן מגויים בזמנו? ישיב להם הרב, זה בטל ב-60, سمي ما حد معه تحيلة ركدة لا تو واحد من هم كده شلو هي إذا سلاكين بمتع أذا بتر بتر حبيت من الشمن بدأ شيء شو تر مشيشين بعام وزي بتر مشيشين ولكن متعنا كناش تشم من زي ما قويم إيه خطير هلا أنت أومر كل يوم يقوي كما شاني بتر استولو خد تحلا وزي حيلة دورايتا وخل زي أومر الرب בכיוון שכבר נעשה אצל הגויים, ויש 60 פעם כנגדו, אז לכן מותר לקרוא את השמן הזה. אז מכאן גם כלמדים למה שאמרנו, שכל דבר שאני קונה מגוי, אינני חייב לחקור אם הוא שם תערובת, אלא אם כן צריך לדעת כמה הגובה של התערובת. אם יש יותר למשל נגיד בשני אחוז, אז אין 60 פעם, אז גמרנו, זה צריך לאסור. היום מביאים את זה למעבדות, והמעבדה בודקת את זה, ואומרת אם יש בזה חומר אחר, שומן מן החי, שומן מן הצומח, אז מבחינה בזה. יש גם כן הרבה תרופות שמביאים מחוץ לארץ, סירופים כאלה, מביאים מחוץ לארץ. אז גם כן צריך לבדוק אותם על ידי מעבדה, לברר מה התערובת של האסור שיש בפנים. כי אדם חולה שאין בו סכנה, לא הותר לו לאכול מאכלות אסורות. הוא רק חולה שאין בו סכנה. כשהוא מסוכן, פיקוח נפש, אין דבר עומד לפני פיקוח נפש. אבל אם הוא אדם, ברוך השם, אין לו סכנה, חלילה וחס. אבל יש לו איזה מחלה, יש לו חוסר דם, יש לו כל מיני דברים, ומביאים סירופים מחוץ לארץ כדי לשתות אותם. צריך לברר מה יש בתוכם, מה מכינים בתוכם. דרך כלל, כל מה שמכין בתוך התפריט, בתוך הסירופ, כתוב זה שחור על גבי לבן, מה שיש שם. ואם יש שם דברים של איסור, צריך לברר. אם יש בהם 60, אין בהם 60. אם מספטל כבר ב-60, יש כנגדם 60, אז מותר לו לקחת אותם ולהשתמש בהם. ואם לא, אסור, אלא אם כן ישים בתוכם מה שהוא מר. שיקלקל את הטעם, ישים איזה דבר מר, מה שהוא, איזה טיפות מרות, ישים בפנים, וכשישתה זה, לא יהנה מזה, אז לא צריך כבר לבדוק אחרי זה. מכיוון שזה מר, זה נקרא שמוד דבר שלא כדרך אכילתו. דרך אכילתו שאדם אוכל נהנה. למה אוכל? אוכל נהנה. אבל כשיש בזה טעמו פגום, טעמו מאוס, טעמו מר, אז כבר מותר. תקרו מיד אחרי זה שותה כוס מים כדי להעביר את הטעם. אז כל שנעשה, אפילו שהוא חולה שאין בו סכנה, זה חבל שיהיה חולה שאין בו סכנה. מה זה כך חולה שיש בו סכנה? או שיש לו חסר שלנו דבר פנימי, או שהוא מרותק על הארץ דבר. אבל אם יש לו קצת כאב ראש, דברים קטנים כאלה שהוא מתחזק והולך כבריא, לא נקש מוחלי שאין בו סכנה. אפילו חולי אין פה. לכן כל מה שאנחנו מתירים בחולי שאין בו סכנה, זה שכותב הרמב״ם בהלכות של שדה התורה, פרק ה', כשכל חולי שאין בו סכנה, מותר לו לאכול דברים שיש בהם איסורי תורה אפילו, נבלות וצרפות וכיוצא, בתערובת הכוונה, ובתנאי שיש שם בתוך התערובת, דבר שיש בו, שהוא פוגם את הטעם, שנעשה מר למשל, כיוצא, אז זה מותר. אבל אם הוא חולה מסוכן, אין לך דבר עומד לפני פיקוח נפש. ולמה כשאומר עושה כזה קודם את זה, אבל אין את זה עושה שאני אמר, אז מה חפש מה עושה כל הידי תורה ועדיף?